התמתנות בקצב ההידבקות בכל רחבי הארץ. נכון שיש פחות חולים במצב קשה, אבל לצערנו גם נכון שאנשים נפטרים מהנגיף הזה כאן בארץ וגם בעולם כולו. הבוקר נפטר הגאון הרב חיים אהרון טורצ'ין זצ"ל, לאחר שהיה במצב קשה במשך ימים ארוכים. הוא נדבק בקורונה, הוא היה ללא כל מחלות רקע. מה שאומר לכולנו שחייבים להמשיך לשמור על הכללים, על כללי הריחוק החברתי, כללי ההישארות בבית ואי היציאה ללא צורך מהבית. ויש עדיין מקומות ברחבי הארץ, גם ריכוזים חרדים, עם תחלואה גבוהה מהרגיל. וזה מטריד, מטריד את כולם. אז תשמרו על הכללים, אל תצאו מהבית. פשוט לשמור על הכללים. זה כולל הכל, גם עניינים, תפילות, הכל. היום יום הזיכרון לקדושי השואה, 75 שנים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה שגבתה את חייהם של 6 מיליוני יהודים השם יקום דמם. נאחד פרק נרחב במהדורת הבוקר ליום הזה, אותו מציינים בעולם היהודי בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות ברחבי אירופה בימים ההם. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. בצלאל, אלה הכותרות. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זכר 6 מיליוני היהודים, השם יקום דמם, שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ימח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה לפני 75 שנים. בשל המאבק במגפת הקורונה נערכים השנה אירועי הזיכרון במתכונת שונה, כשהאירועים הממלכתיים צולמו יום קודם לכן, נערכו ללא קהל והמשתתפים נועמים מבתיהם. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, מדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות בגרמניה, פולין וצפון אפריקה, ומפעליו הרבים שרדו עד היום, בהם לימוד הדף היומי. ברוך דיין האמת, הלך לעולמו הגאון הרב חיים אהרון טורצ'ין, זכר צדיק לברכה, מבני ברק, ראש ישיבת אגרנת חן התורה, שנפטר ממחלת הקורונה. מועד הלווייתו טרם פורסם. בית החולים איכילוב הודיע הבוקר על הפטירה מקורונה של אדם בן 48 במצב קשה, שלא סבל ממחלות רקע נוספות. הממשלה אישרה הלילה סיוע מוגבר לתושבי בני ברק וחלק משכונות ירושלים שהוגדרו לאחרונה אזורים מוגבלים בשל המאבק למניעת התפשטות נגיף הקורונה, לאחר שמ-12 בלילה הוסרו הגבלות על בני ברק והעירייה החלה בתהליך פינוי חולים בקורונה למלוניות מיוחדות. המערכת הפוליטית תקיים החל מהערב מהלכים ודיונים כדי להביא ליישום ממשלת האחדות והחירום הלאומית, את ההסכם שעליו חתמו אמש ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש כחול לבן גנץ. גורמים בשמאל מרכז גינו את הסכם נתניהו גנץ, והתנועה לאיכות השלטון מיירה להגיש עליו עתירה לבגץ. מערכות הגנה אוויריות של סוריה הופעלו הלילה בתגובה לתקיפה שבוצעה ככל הנראה על יעד איראני. התקשורת הערבית ייחסה את התקיפה לישראל וטענה כי בוצעה מהמרחב האווירי הלבנוני. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר כי בכוונתו לחתום על צו שמגביל זמנית את ההגירה לארצות הברית בשל מגפת הקורונה. התקשורת העולמית פרסמה ביממה האחרונה דיווחים על מצב בריאותי קשה לכאורה של שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, זאת לאחר שנעדר מסיבה לא ברורה מכמה אירועים רשמיים. תחזית מעונן חלקית וחם מהרגיל בעונה, נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:20, אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. אנחנו עם הצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ועוד 3 דקות, בהמשך נעסוק בהרחבה ביום הזיכרון לקדושי השואה. גם ענייני הקורונה לא ירדו מסדר היום, למי שטועה. נכון, הוקמה ממשלה, מוקמת ממשלה, יש הסכם, הסיפור הזה מתחיל להיות מאחורינו, אבל זה ראש הכותרות היום, הנושא הזה, הפוליטי. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
מזמן לא פתחנו איתך את מהדורת הבוקר, זה אומר שמשהו אחר השתלט לנו על סדר היום, והנה חוזרת הפוליטיקה לסדר יומנו.
חוזרת, והשאלה אם לזמן ארוך או קצר, אין ספק שהמשבר הזה בשלב הזה נגמר, ואנחנו מדברים על משבר שמלווה אותנו כבר 484 ימים, וברוך השם נגמר, וכנראה שבלי הקורונה הוא גם לא היה נגמר, אלא זה גם לפחות מה שמופיע בהסכם הקואליציוני, מדברים על...
אומרים שממשברים יש תמיד אלה שיודעים לנצל ולהרוויח. אז זה נכון בכלכלה וגם נכון בפוליטיקה.
זה בצורה מאוד מאוד טובה, ויכול להיות שאפילו גנץ גם כן הביא את ההישג שלו. תשמע, בסופו של יום להביא ממשלה פריטטית ולהביא רשימת שרים ולקבל זכות וטו על חקיקה, וממש, אתה יודע, קיבל סל גדול, הם בסך הכל לא הרבה חברי כנסת. זה גם כן יפה.
כן. טוב, בוא ננסה לפרט, לפני שנצרף את מאיר רישמן, ככה לפרשן את כל ה... אירוע הזה, בוא נפרט מה קיבלו כל אחד, מה קיבל כל אחד, אולי נתחיל אולי מהמפלגות החרדיות דווקא, קרוב לליבנו כידוע.
אני חושב שההישג הגדול של המפלגות החרדיות זה בראש ובראשונה הנושא של חוק הגיוס שמופיע במפורש בהסכם הקואליציוני הזה עם גנץ, שבעצם הבעיה שהייתה לכולנו עם היעדים שלא יהיו בחקיקה, אלא ביעדי ממשלה, שכך יהיה ניתן לשחק איתם במידה ולא יעמדו ביעדים, וזה מה שמופיע בהסכם באמת. והדבר השני כמובן, השמירה על התיקים, כי בסוף גם הדבר הזה חשוב, ונכון לרגע זה, למשל ליצמן נשאר בבריאות, אריה דרי נשאר בפנים בנגב גליל, וגם תיק הדתות ישאר אצל שעס. לגבי חבר הכנסת גפני, אני לא בטוח, אני חושב שהוועדה, אני צריך לבדוק את זה, אבל לפחות בשלל התיקים שקיבלו, אני מניח שימצא גם תפקיד מפצה ליהדות התורה. אתה יודע, דיברנו ב...
יש ועדות, יש סגני שרים, יש לא חסר מה.
נכון.
טוב, אבל בעיקרון מה שהיה לחרדים פחות או יותר נשאר, לא לקחו להם כלום, מה שלא קורה למשל בליכוד ולא קורה בימינה, שתי המפלגות הנוספות, הליכוד היא המפלגה הגדולה בקואליציה, ימינה אחריה, הם הצטרכו להתחלק בשלל שאומנם גדל כי פיצלו משרדים והרבה סגני שרים יחד עם כחול לבן ויותר נכון גוש כחול לבן.
בדיוק, מפורש בהסכם למעשה שמדובר על גושים, גוש הליכוד וגוש כחול לבן, בעצם מחלקים את הממשלה בצורה שוויונית, יש 30 שרים, זה תהיה ממשלה מאוד מאוד ענקית, וחצי חצי פשוט בין הליכוד לבין כחול לבן, למרות שאנחנו יודעים את זהות התיקים בעצם, כן, האוצר למשל נשאר בידי הליכוד, תיק החוץ ברוטציה, גבי אשכנזי מקבל בפעם הראשונה, ולאחר מכן זה חוזר לליכוד, ביטחון פנים, חינוך, תיק הפנים כמובן, כמו שאמרנו, התחבורה, בינוי ושיקון, הבריאות של ליטמן גם כן נשאר בידי גוש הליכוד, משרד הדתות, האנרגיה, הגנת הסביבה, מודיעין, שיתוף פעולה אזורי, נגב גליל וירושלים ומורשת, שאר התיקים גם אלה מפוצלים קיבלה כחול לבן, שהיא ככל הנראה גם ניהלה כבר את המסע ומתן מפלגת העבודה, שתקבל גם היא שני תיקים. המאוכזבים הגדולים אין ספק בדרך כלל זה שרי הליכוד, שעכשיו צריכים בעצם להתחלק גם עם חברי הגוש, ובעצם המריבות כאן יהיו מאוד מאוד גדולות. ראינו את נפתלי בנט מאוד מאוכזב אתמול, וקורמים בכירים בימינה אמרו שנתניהו נטש אותנו. מיהו מוכזבים? כי צריך להתחלק עם ה-15
אבל אין מה לעשות, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה או להיות באופוזיציה ולא לעשות כלום ולא להשפיע ולקבל את כל מה שהם לא רוצים לקבל כאן במדינה, אני אומר מבחינה ימנית, או להיות חלק מהקואליציה ובסדר להתפשר, אין מה לעשות.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שמבחינת ההסכם הזה, כשנתניהו סינדל את ההסכם גם בנושא החלת הריבונות וגם בנושא ועדה למינוי שופטים, אז בעצם אין לבנט הרבה, אתה יודע, מרחב תמרון בנושא הזה הימני, בדיוק כמו שאמרת, שאם הוא היה יכול לתקוף את נתניהו באיזשהו נושא, אתה יודע, רציני כזה, אז אני חושב שהיה באמת משמעות, אבל כרגע גם בנט מבין שלמעט תדרוכים לתקשורת אין לו הרבה מה לעשות. אני חושב שגנץ גם הביא, כמו שאמרתי, הסכם יפה, אנחנו מדברים על זכות הווטו, גנץ מגיע עם סיעה לא כל כך גדולה, למרות שבסופו של דבר הממשלה תהיה גדולה, 78 חברים בקואליציה, אבל הוא מקבל זכות וטו על חקיקה, ובעצם בכל דבר אמורים להתייעץ איתו. אגב, אחד הסעיפים מדבר גם כמובן על הפסילה של בגט, ובדיוק על זה היו דיונים ארוכים, אתה יודע, הרי נתניהו בסופו של דבר חושש שברגע שהוא יקבל את המנדט, ובדיוק כמו שקרה, הוגשה עתירה כבר מיד, הוא עדיין לא קיבל את המנדט, סליחה, ברגע שיקבל את המנדט, אבל כבר הוגשה עתירה כי הדבר הפך להיות רלוונטי, בג"ץ יפסול אותו, ולכן בעצם נתניהו מבטח את מעמדו גם בנושא הזה. אגב, אפילו אם יפרוש סתם ביוזמתו, יום לאחר שיבחר, הוא יקבל את מלוא הזמן של בעצם שנה וחצי, מלוא הזמן שמופיע בהסכם, מתי שירצה.
אוקיי.
ולכן אני חושב שמבחינת נתניהו הוא עשה פה הסכם מאוד טוב.
לא רע מבחינת טוב. טוב, בוא נצרף לשיחתנו את מאיר הירשמן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך אתה רואה את התוצאות האלה?
זה התוצאות של הבחירות בעצם, זאת אומרת, ה-58 הכתיבו, של גוש הימין כמובן, הכתיבו את התוצאות הללו, או בחירות רביעיות, שום דבר אחר לא היה יכול באמת להתרחש. צריך לקחת בחשבון שכל העסק הזה של ממשלת המיעוט עם הערבים, שנתניהו ממש כמעט השתגע כשהוא חשב על זה, ושלא בצדק לדעתי.
למה לא? הוא צדק, זה כפסע.
לא הייתה לזה שום התכנות, לא הייתה לזה שום התכנות.
אילולא הקמפיין גנץ היה מקים את הממשלה הזאת.
אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה, וישראל אין תקשורת חופשית, ולכן בכלל היה אפשר לדבר על הרעיון הזה. במקום שיש תקשורת חופשית אמיתית, כל אחד היה צריך להבין שאנדל לא הולך על זה, שאוזר לא הולך על זה, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אשכנזי וגנט לא הולכים על זה. עמית סגל אין לו רוח הקודש, ואני לא יודע אם הוא באמת יותר, הוא בחור אינטליגנטי מאוד ופרשן מוצלח, אני לא בא להעמית עכשיו בקישורים שלו, אבל הסיבה שהוא היחיד שידע שזה מה שהולך להתרחש, הסיבה העיקרית היא לא הקישורים הפוליטיים שלו, אלא זה שהוא לא שבוי במה שרוב התקשורת בישראל שבויה, שהיא רוצה משהו, אז היא מאבדת את היכולת לשפוט בין הרצון לבין הפרשנות. לא הייתה לזה שום התכנות. אפילו ליברמן, כשהוא כבר רצה לעשות את זה, היסס ורצה מבחוץ ומבפנים, אי אפשר לעשות ממשלה כזאת רק בדמיונות קותחים. מדובר באותם אנשים שממשלה של 78 מבחינתם ממשלת מיעוט, אז צריך להכניס את זה לפרופורציות. אילו תוצאות הבחירות, זה מה שהיה צריך להיות אגב, אחרי, באפריל, עם תנאים יותר טובים לליכוד, ונתניהו איבד את זה במו ידיו, זה מה שהיה צריך להיות אחרי הבחירות השניות, עם תוצאות פחות טובות לליכוד, ואת זה כחול לבן איבדה במו ידיה, והנה הגענו למקום של אמצע.
טוב, איתי מסכים מן הסתם.
כן, אני חושב שכבר אמרתי את זה מקודם, ולכן אני מסכים, אני חושב שהגענו למקום של אמצע, ואני חושב, מאיר, שגם גנץ הביא פה הישג יפה מאוד, למרות שאתה יודע, בלי גנץ אין לנתניהו ממשלה, זה בעצם משהו כזה, אבל עדיין גנץ הביא הישג גם מבחינת זכות הווטו, גם מבחינת חקיקה, גם מבחינת תפקידים שהוא הצליח
רגע, להוציא. רגע, ואמרת תפקידים, אני מנסה להבין איך יקראו לראש הממשלה ואיך יקראו לממלא מקומו. יש את נתניהו ויש את גנץ, שני סוג של שני ראשי ממשלה, הוא ראש הממשלה והוא ראש הממשלה החליפי.
כן, ראש הממשלה החלופי, ברגע שנתניהו מכל סיבה שהיא... לא, אני אגיד לך למה, כי הוא בעצם שניהם...
מחר בבוקר נראיין את בני גנץ, נגיד שלום לבוקר טוב לראש הממשלה החליפי, ככה זה עובד? או לממלא מקומו?
זה דרישה שלו, אבל אתה יודע, זה לא באמת משהו שיעבוד.
טוב, נו, קצת קטנוני.
אולי כן, לך תדע.
הגיעו לאמצע, אין ספק, ובני גנץ קיבל חבילה יפה, אבל זה מה שמגיע למחנה שלו. בצד אחד אנשים שואלים איך נותנים ל-15 או 16 או 17, לא משנה איך נקרא לזה מנדטים את כל החבילה הזאת, אבל צריך לקחת בחשבון שזה ההפך, נתניהו היה מוכן לשלם יותר על זה שלפיד לא בא ויעלון לא בא, ולא לשלם פחות בגלל זה. אז לכן היחס הוא בהחלט כמו שממשלת אחדות, ואגב גם מבחינה מספרית, 78, זה לא איזה מין ממשלת מיעוט כמו שמנסים לצייר את זה פה ושם, זה ממשלת אחדות, כשהליכוד והעבודה, שמיר ופרס הלכו ביחד, היו באזור 90 מנדטים, המרחק לא כזה גדול.
אתה יודע מה, אני רוצה להוסיף, שאלת אותי מה הניצחון של החרדים בצהלי, אני חושב שזה עוד הישג שלפיד וליברמן נשארו בחוץ. תשמע, החרדים היו בסיכון, ואני רוצה להזכיר לכם את מה שדיברנו כאן לאחר הבחירות במועד א', ב', ג', ובעצם אמרנו שיכול להיות שגם עם ההישג שהמפלגות החרדיות גדלו, אבל הם לא יוכלו לממש אותו אם הם יהיו באופוזיציה בעצם, והיום אנחנו רואים שברוך השם את ההישג הזה הם הצליחו, הם יהיו בקואליציה וישארו בתפקידיהם, והשאירו את לפיד וליברמן להצטמק באופוזיציה בעצם.
הלו.
ואתה יודע מה, אפילו קיבלו בונוס שהם... אפילו אם יקבלו בונוס שקיבלו את החוק הנורווגי ויכניסו עוד כמה חברי כנסת.
חשוב להגיד משהו בעניין של החרדי, כן. משהו מאוד מאוד חשוב. שני דברים, אחד, התפקידים פחות אמורים להיות חשובים לנו כאזרחים חרדים. אני לא מזלזל בתפקידים, זה חשוב מאוד כי תפקיד נותן כוח, ועדת כספים, כבר לבריאות, כל תפקיד, אבל פחות חשוב, אבל מצוין שקיבלו את התפקידים. שתיים, על החרדים, החקים החרדים, יהדות התורה וש"ס. הלו? שומעים
כן, כל מיני, שומעים.
אוקיי. כן. יהדות התורה וש"ס צריכים, באמת קיבלנו בכל הדברים האחרים, בוא נגיד את זה פעם אחת בכל וזהו, כמעט את כל תאוותינו, וצריך להתנהל מאוד מאוד בשכל בהמשך הקדנציה, לא לנסות לחפש סקנדלים, לא לנסות לחפש שעוריות, ופה זה גם קריאה לאנשי תקשורת, לא להדליק אש איפה, איפה שלא צריך, לתת לגדולי התורה להחליט מהו נושא שעליו צריך להיאבק ומה לא, ולא להפוך את כל ההישג הזה תוך כמה חודשים לשוב לאיזה מין תחושת מיעוט ולתת לאופוזיציה את כל הנשק, הרי יישב ליברמן בחוץ,
לרפיד. כן, אבל אתה שוכח שמי שירים את זה זה דווקא האופוזיציה, בדיוק ליברמן ולפיד, את חוק
המרכולים. אבל למלחמה צריך שניים, למלחמה צריך שניים, וברור שאם הם יוזמים דברים שמשנים ומעררים, אז יהדות התורה וש"ס התנגדו כמו שהיה תמיד. בלי התבטאויות מיותרות, ובוודאי בלי להמציא מריבות חדשות, יש מאין, כמו שקרה לא פעם ולא פעמיים, שאגב, לא תמיד זה הגיע מצד הפוליטיקאים, לפעמים זה הגיע מצד ממקומות אחרים, או מפוליטיקאים דתיים לאומיים בכלל, שחרדים נאלצו להצטרף, או ממקומות אחרים, כולם יודעים על מה אני מדבר. זה באמת, יצאנו בנס, הרי אי אפשר להגדיר את זה אחרת, אין שום מילה אחרת להגדיר למה הסיטואציה הזאת, שגם יש ממשלת אחדות וגם החרדים מקבלים את כל מה שהם מקבלים את נתניהו, ואולי טיפה יותר, צריך להכיר בנס ולא לנסות להתחכן.
טוב, ילווה אותנו, הממשלה הזאת תלווה אותנו לפחות 3 שנים, אולי יותר, אולי פחות, גם אי אפשר לדעת.
אתה אופטימי.
אני אופטימי, אני מקווה, כי תשמע, אחרי שנה עם 3 מערכות בחירות, שנה וארבעה חודשים, או איך אמר איתי, 484 ימים, די. מספיק, מספיק לנו לכמה שנים.
אני מעריך שבג"ץ לא ישלח את ישראל עוד פעם לבחירות, אבל זו מצוקה שצריך לעבור אותה, וגם המשפט עצמו, בלי קשר לבג"ץ, למשפט יש השלכות רוחב, ולא רק החוק הפורמלי, אם אפשר או אי אפשר, ותמיד בפוליטיקה הכל פתוח, לא נולדנו אתמול.
בהחלט.
אני חושב שהחל מהיום הראשון נתניהו מתחיל לעבוד דרך הוא יוצא מההסכם הזה.
כן, זה מה שהעסיק אותו בימים האחרונים, נראה לי גם כן, עד שהוא חתם ועד שהוא ילבית את טובו לחתום. טוב, נעקוב, נראה.
אם זה מה שאתם מעריכים, אז אין 3 שנים לממשלה.
לא, זה ברור, אם הוא יחפש איך לצאת ממנו, ברור. אבל יכולה להיות גם אפשרות אחרת שבני גנץ יאמר לו, אני לא יודע, אולי אני זורק משהו מופרע, יאמר לו באיזשהו שלב, עזוב אותי מראש ממשלה, תמשיך אתה. כבד עליי, גדול עליי.
טוב, מדברים על נשיאות לבני גנץ. כל הזמן חשבתי נשיאות לנתניהו, פתאום אני שומע דיבורים שבני גנץ יוצא להיות נשיא.
גם מעניין. טוב, יהיה פה מעניין. מאיר הירשמן, איתי גדסי, תודה רבה לכם, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר טוב, תודה רבה לכם.
בוקר טוב. עכשיו איתנו השר לשירותי דת, הרב יצחק וקנין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל לך ולמאזינים.
זימן אותך לרעיון לא על הפוליטיקה, על דברים אחרים, אבל אי אפשר בלי איזה מילה על ההסכם שנחתם אתמול, ההישגים החרדיים, התיקים שנשארים במפלגות החרדיות.
קודם כל אני שמח שיש אחדות. זה דבר גדול מאוד דווקא ביום הזה של יום השואה, שכולנו מתאחדים עם כל 6 המיליונים שנרצחו, וגם כדאי להזכיר את זה בפתיח. ואני חושב שאין יותר גדול מאחדות לעם ישראל. זו בשורה טובה, ואני בטוח שזה, אנחנו זקוקים לזה בימים האלו. אני יכול להגיד את זה כמי שיושב כשר כבר 5 חודשים כמעט, ואני יכול להגיד שלא פשוט לתפקד בממשלת מעבר, עם מגבלות מאוד קשות, תקציביות, וכל מה שכרוך בכך בהחלטות, בקידום דברים שאתה רוצה לקדם אותם, ואני חושב בשורה גדולה לעם ישראל, ואני יכול להגיד עוד משהו. מי שחשב שהוא יכול להתנהל, להקים איזה משהו חדש במדינת ישראל, חילוני שפורה כל עול, שבת, רצו לגמור את הכל, מי שעקב אחרי הדברים, אנחנו אמנם בסוף הסערה, אבל אין ספק שהדבר הזה, זו אמירה גדולה מאוד גם כלפיהם, שיש מישהו שמנהל את העולם למעלה, ובטח זה בשורה לעם ישראל, כי אנחנו נמשיך לשמור את, מה, את הדברים שצריך לשמר אותם, כי זה הדבר שיכול לקשור אותנו ביחד. פה אמרתי זה עשרות פעמים, למען אחדות עם ישראל, למען, יש דברים שאם אנחנו נפרק אותם, אנחנו מפרקים את עם ישראל. ברית הנישואים, כל נושא, הדבר של נישואים אזרחיים, כל מה שחשבו גיור לא כהלכה, כל הדברים האלה יש להם חשיבות גדולה לקיום עם ישראל, וממשלת אחדות היא אמירה גדולה מאוד, במיוחד לאור כל הדברים שאתם ציינתם, שהם חשובים מאוד לאחדות עם ישראל.
בהחלט, ואתה נהנית די מההפקר בסיפור הזה, המשכת לכהן כשר לשירותי דת עוד שנה וארבעה חודשים, למרות שפרשת מהמערכת הפוליטית עוד לפני הבחירות, ההן לפני שלוש מערכות בחירות, ותראה, הגעת עד הלום, אתה ממשיך?
אתה שואל אותי שאלה שאני לא יכול לענות. אני יכול להגיד משהו? מי שמכיר אותי יודע שגם אני לא עושה עכשיו איזה סיבוב על מישהו. אני מאמין רק בבורא יתברך שמו. הוא קובע, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה. ואם אני צריך להמשיך זה מלמעלה, ואם אני לא צריך להמשיך זה מלמעלה, ומה שטוב לי הבורא יתברך ינחה אותי בדרך הנכונה למען עם ישראל. תודה רבה.
טוב, אנחנו מתקרבים, אנחנו בתוך תקופה לא פשוטה, נכון, הפוליטיקה פחות או יותר כבר מצטה את עצמה עכשיו, אנחנו כבר יודעים לאן זה הולך, ויתחילו לעבוד כאן מתישהו בקרוב, וכי יש כאן לנהל מדינה, מדינה שנמצאת בתקופה לא פשוטה בכלל, עם סיפור הנגיף שמשתולל כאן, כאן ובעולם כולו, ויש לזה השפעות מאוד משמעותיות כלכליות, אבל גם על אורח החיים שלנו ביום יום, ואחד הדברים שככה נשואות את העיניים של לא מעט אנשים, של מאות אלפי אנשים, זה אוטוטו לג בעומר, ואתה כשר לשירותי דת מוביל מפגשים ודיונים, איך הולכים לעשות לג בעומר במירון השנה? איך?
אמת, אמת ויציב ונכון, אני כבר לפני כחודש ימים, יותר אפילו, חשבתי על הדבר הזה, כל שנה אנחנו נערכים לפחות ארבעה חודשים לפני ההילולה, לשנה שעברה אני הייתי בדיוק בתקופה הזאת, נכנסתי בינואר ומיד נכנסתי לתוך הלופ הזה של להרגל את כל מה שיש מסביב, את ההילולה עם כל התקציבים שצריך והמערכת של ההסעים, בכל זאת זה חצי מיליון איש ויותר שמגיעים בתוך 24 שעות, 36 שעות, בדחס גדול מאוד, במקום טופוגרפי שהוא קשה. מכל הבחינות, ולנהל את כל האירוע הזה, ולצאת ממנו בשלום, זה רק זכותו של רבי שמעון, קודם כל אני אומר, בחסדי הבורא יתברך עלינו, לא פשוט, לא פשוט מי שנמצא שם, ואני נמצא שם בכל השנים, אני גם גר באזור הזה, אני מכיר את המציאות היומיומית, וגם את המציאות של הגבע עומר עצמה.
אז איך עושים את זה?
שאנחנו לא נמצא במצב רגיל, אנחנו נמצא במצב שיש לנו הנחיות ברורות מצד משרד הבריאות, שמנחה אותנו וקובע לנו מה, כמה אנשים יכולים להתאסף. אנחנו עדיין בתוך המסלול הזה, רק השבוע אישרנו בישיבת הממשלה את התפילות של מקסימום 19 במניין, ואפילו חופות בקושי, אתם רואים את המציאות. אני חושב שלשמר את הגחלת אנחנו חייבים, לעשות את מה שמוטל עלינו אנחנו חייבים, ולכן אמרנו שאנחנו נאפשר את כל ההדלקות, ואנחנו ניתן, ודיברנו בישיבה שאני כינסתי השבוע עם כל הגורמים, כולל המשטרה, כולל הרב רבינוביץ' והמקומות הקדושים, וכל, ומנכ"ל המשרד ומשרד הבריאות, אמרנו שאנחנו ניתן לערוצי התקשורת הקבועים, שכמעט בכל שנה עושים את זה, כמו רדיו כל חי וכל ברמה ועוד וכיכר השבת, כל מי שירצה, אלה קבועים בדרך עושים את זה, בלי שאנחנו מתירים את זה, כן? אלא אנחנו רואים את היוזמה שלכם ככלי תקשורת להביא את ההילולה במלוא הדרה. אני חושב
כן, וגם אני חושב שהשנה, הרבה יותר מכל שנה, כי אם כל שנה היו עשרות אלפים שם בזמן אמת, הפעם כולם בבית תרצו לשמוע, להתחבר, להתרגש, זה הדרך היחידה, דרך כל חי.
אני אמרתי את זה באותו יום בדיון שעשיתי את זה ביום ראשון שכנסתי אותו אצלנו במשרד, ואמרתי שאני ציינתי אפילו אתכם בצורה, לא בגלל שאני מתראה עכשיו, אמרתי רדיו כל חי וכל ברמה וכל אותם ערוצים שכל שנה משדרים בזמן אמת ימשיכו לשדר את כל ההדלקות, אנחנו נאפשר את ההדלקות, לא נעשה הפרש בין אחד לשני.
כמה אנשים יוכלו להיכנס לכל הדלקה? הרי כל אדמור שיגיע לשם יצטרך לעמוד מול איזשהו קהל קטן.
לפי מה שאני הבנתי אתמול בגורמים במשרד הבריאות, שגם באותו יום ההנחיה תהיה שזה ינוע בין 19 ל-25 איש מקסימום, לא יותר.
כן, הם גם עומדים בשטח פתוח על טריבונות, זה לא אחד ליד השני.
אבל אני ואתה מבינים שאנחנו לא יכולים לאפשר יותר מזה, ואני אגיד גם לך.
ברור, מי יחליט אבל מי מגיע עם האדמור?
האדמור יחליט מה-19-20 שבאים איתו, הוא ייתן לנו אותם שמית, אנחנו נמספר אותם שמית, ייכנסו רק באישורים, כל אותם אלה שיכנסו יקבלו אישור, אין מציאות, דרך אגב, הם יגיעו עם אוטובוס, כל אותם 20 איש עם אוטובוס,
לא ברכבים פרטיים, וכל הכבישים יהיו סגורים וחסומים מן הסתם.
האדמור, ברור שאת האדמורים אנחנו נכבד, הם יגיעו ברכבים הפרטיים שלהם, והכל יהיה מסודר. אנחנו היום, היום יש לי ישיבה, הערכות במקום, במירון, עם המשטרה, עם כל הגורמים, עם המרכז למקומות הקדושים, אנחנו יושבים, כולל מנכ״ל משרד, המשרד שלנו היום, אנחנו יושבים שם, נערכים, כדי שנעביר את האירוע הזה כמה שאפשר לכל עם ישראל, עם המציאות הלא פשוטה.
עוד שאלה בעניין הזה, המערה. המערה סגורה, היא תישאר סגורה גם בלג בעומר, והחצר, הריקודים שיש בחצר, אתה יודע, יש יהודים שלא יכולים בלי זה בלג בעומר. נכון.
אתה יודע שאם אני משחרר שחרור קטן, אין לי שליטה על זה. אני גם מוגבל מבחינת המשטרה, כי המשטרה חייבת לאכוף את המציאות שמשרד הבריאות מכתיב לנו. אני לא. אני מנסה לעשות את הדבר הזה, להביא אותו לעם ישראל במגבלות הקיימות. אין לי ברירה. הרי אנחנו גם לא יכולים להתפלל היום במקום סגור. זאת אומרת, המערה סגורה מכיוון שזה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לבצע את ההוראות. ולכן אנחנו נפעל, נשתדל להביא את דבר השם באותו יום על ידכם, על ידי כל הערוצים, כדי שכל עם ישראל, מה שיוכל לראות, לראות, מה שיוכל לשמוע, לשמוע, נעשה את זה כמה שאפשר להביא את זה לכל בית בעם ישראל, כדי להדיר את שמו של רבי שמעון ברוך הוא שזכותו תגן עלינו.
בהחלט, כמי שמשדר כבר לא מעט שנים את ההילולה, את כל יום ההילולה בלילה וביום עם מירון, באמת אני כבר שבועות ארוכים חושב מה נעשה השנה, איך נעשה השנה, אי אפשר בלי, אז הנה עשית כאן דבר גדול. ואני יכול לומר גם למאזינים שאנחנו הרבה מעבר לשידור הרדיו של מה שקורה שם, אנחנו נעשה בשידור, הרבה מעבר לשידור ברדיו, לא אפרט כרגע, כדי לתת לכל יהודי ויהודי את האפשרות לחוות את הימצאותו במירון בלג בעומר. גם אם הוא בבית, הוא יוכל להרגיש שהוא במירון, האמת כמו כל שנה, אבל השנה הרבה הרבה יותר, יהיה חסר את הרעש, את האווירה, את הבלגן שמה, אבל אתה יודע מה?
בוא נגיד את החיכוך של האנשים אחד בשני.
לא, לא, זה עדיף שלא אף פעם. אבל הכל ביחד, כן.
אני אומר, הדבר הזה, לכן אנחנו חושבים על כל המציאות, מירון זה לא מקום רגיל. יש מרווח בין אנשים בכל מקום, במירון הצפיפות היא גדולה מאוד, גדולה אי אפשר, אתה יודע, אני כשר שמגיע לשם, אז בכל זאת יש לי מאבטחים שפותחים לי את הדרך, נותנים לי כל מיני מעברים, קשה לי לזוז, אני הולך צעד בצעד כדי להגיע להדלקה של בויאן, או כל הדלקה אחרת של הרב ארוש, או הדלקות אחרת של תולדות הארון, קשה לך לזוז שם. אין ספק שהדבר הזה לא יהיה השנה, אבל אני אשתדף כמו שאמרת, על ידכם ועל ידי כל אותם המסטטים
שלך. ואם אני חוזר שנייה למערה ולחצר, סגור ומסוגר בלג בעומר.
ודאי, נכון לרגע, זה העורם.
כן. טוב, אנחנו מקווים שיהיה לנו, איך נאמר, שנוכל לשמוח בלג בעומר, כמו כל שנה, אמנם פחות, בצורה שונה קצת. אגב, נתתם את דעתכם לנושא ההדלקות ברחבי הארץ?
הדלקות זה לא תפקיד שלנו, זה תפקיד של השלטון המקומי, גם שירותי כיבוי וגם השלטון המקומי בכל מקום ומקום.
כן, נגיד לך, בערב פסח, ברשויות המקומיות אספו לנו את החמץ ושרפו את זה במרוכז. השאלה אם פה יאספו את הקרשים שילדים אספו בחורף וידליקו את זה במרוכז. או כל פתרון אחר, אני כמובן משתעשע ברעיון הזה, אבל אתה יודע, בכל זאת, עוד אנדיק נר נשמה בבית.
זה דברים שקשה לעצור את הילדים, יש להם את מה שנקרא את הדחף הזה, להדליק את המדורות באותו יום. זה דברים שברור שיצטרכו לתת את הדעת, איך עושים אותם, באיזה צורה, כמה שפחות לזהם את האוויר, זה חשוב מאוד בימים האלו.
בהחלט. השר לשירותי דת יצחק וקנין, בהצלחה, וכל עוד אתה שר בממשלה, שר לשירותי דת, אז שימשיך להיות, תמשיך לשאת באחריות על ענייני הדת שקשורים אליך, במיוחד בתקופה הלא פשוטה הזו של נגיף קורונה. אתה יוצא מהבית או שאתה מגיע למשרד אגב?
אני מגיע למשרד.
יש לך כבישים ריקים מהמושב בצפון?
לפחות פעמיים בשבוע בימים האלו אני מגיע, חוץ מזה שיש ישיבות מסודרות שאנחנו עושים אותה כמה שאפשר, אבל מטפלים בדברים בשוטף, בכל מה שצריך כדי להמשיך לקיים את כל מה שאנחנו אמונים על זה.
בהחלט. השר אל שירותי דת יצחק וקנין, תודה רבה, שיהיו בשרות טובות.
גם לכם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן, תודה רבה. אז אנחנו היום יום הזיכרון לקדושי השואה, יום שגם לא משדרים פרסומות כאן ברדיו, אז נצא להפוגה קלה, מוסיקלית, ווקלית. ושלוש במהדורת הבוקר, כבר 8:34, היום יום הזיכרון לקדושי השואה, כפי שאמרנו קודם, ונרחיב עכשיו במקום הזה, על הדבר הזה, על היום הזה שמציינים אותו כאן במדינת ישראל, לזכרם של 6 המיליונים שנרצחו בשואה על ידי הנאצים ממח שמם. איתנו על הקו, הרב ישראל גולדווסר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך לך ולכולם.
אתה חוקר ומרצה על היסטוריה יהודית, על השואה, עוסק הרבה מאוד בהיסטוריה שלנו, עם היהודי, ב-80 שנים האחרונות, אבל לא רק, אלא גם הרבה לאחור, ואני יודע להביא תובנות שמחברות את השואה לתקופות קדומות יותר, ואולי הייתי מעז ומנסה לשאול איך אפשר לחבר את הימים ההם, הנוראים ההם, לימים הנוראים שהעולם עובר בחודשיים האחרונים.
לעולם קצת קשה לי לעזור, אבל עם ישראל יש דבר מאוד מעניין.
אנחנו פה כל הזמן ונהיה כאן והיינו כאן, ואנחנו מרכז העולם תמיד כידוע.
כן, וגיליתי, זה היה בשבילי ממש סקופ, שבגטו ורשה, השומר הצעיר הדפיס חוברת, חיזוק לבני הנוער, לא אגודת ישראל, השומר הצעיר, והתוכן של החוברת הייתה ההיסטוריה היהודית, מסעות הצלב, תחתת, גירוש ספרד, עברנו את הכל, נעבור גם את זה. המסר הזה של החיבור לעבר, שבדרך כלל בתפיסה מטריאליסטית, העולם החילוני אמור להתרחק ממנו, כן? בתפיסה החילונית היה עולם מפגר ואנחנו נחלצים ממנו לקראת עולם נאור, אבל כשהגיע הזמן של קושי, חיזוק ליהודים היה, עברנו את הכל, נעבור גם את זה. כל וחומר בתפיסה האמונית, כשעם ישראל הולך עם שליחות, עם תפקיד, עם עתיד, כשיצאנו לדרך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לא יהיה פשוט, אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו, אבל אחרי כן יצאו ברכוש גדול. וגם בימינו אני יודע שבאמת הרבה עושים את הלינקג'ים האלה, מנסים לחבר, הנה גם בעבר היה תפילות, היה פחד, והיה תפילות במחתרת, ולא יכולנו להתכנס, אבל תמיד המשכנו, תמיד השתדלנו.
כן, למרות שההבדל הוא עצום, משמעותי, שם מי שהתפלל, ולא משנה אם במניין או לא במניין, ירו בו. פה זה בשביל להגן עלינו, אבל לא צריך להסביר את ההבדל. למרות הכנסות ולמרות הכל.
הפחד מוות הוא לא באותה רמה, ומאוד
עיקרי... הוא פחד. אני חושב שאנשים צריכים יותר לפחד מהקורונה עצמו, מהנגיף עצמו, מאשר מתפסו אותם או לא.
כן, אנחנו לא נרדפים. אנחנו לא נרדפים. זו תחושה מאוד מאוד עמוקה.
לא נרדפים מדי בשר ודם.
מדי בשר ודם. תחושת ההשפלה, תחושת וכן היינו בעיניהם, התחושה הזאת שהגרמנים נתנו לאנשים שאתם לא בני אדם בכלל, ההשוואה שלהם של היהודים לג'וקים ואחברים, לקחת את עם השם, עם הנבחר, ולהתייחס אליו כאיסקופה הנדרסת, זה אחד הדברים הכי הכי משפילים ומעליבים של השואה, וזה היה המקום שבו יהודים שרצו להתחזק, אמרו, אנחנו לא כאלה. כשיהודים במחנות נאבקו על שמירת מצוות, ולא רק היה לצאת ידי חובת השולחן ערוך, כי אונס רחמנא פטרי, אבל הם אמרו, את החירות הזאת הם לא יוכלו לקחת לי. שלא יגיד הגרמני שאני כמו ג'וק, אני בן אדם ויש לי נפש ויש לי נשמה, ואני בן של הקדוש ברוך הוא ואני לא אבטר בשום אופן. את הנרדפות ברוך השם אין היום, אמר אלי ויזל, סופר השואה המפורסם שנפטר לפני שנה וחצי, הוא אמר שבשואה הוא למד שההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות. כי שנאה זה איזשהו רגש, אתה שונא אותי, אתה מתקשר איתי, אדישות זה הורג. ובשואה הייתה אדישות, אדישות של העולם ובוז של הגרמנים.
השאלה אם האדישות, בוא ניכנס רגע לעניין, השאלה אם הייתה אדישות של העולם או שהעולם לא באמת ידע מה מתרחש שם באירופה, כי התקשורת, היום אפשר להסתיר כלום, אם צפון קוריאה עושה ניסוי גרעיני הכי חשאי, כל העולם יודע, בעידן התקשורתי של היום. פעם זה לא היה כך. הנאצים ידעו לעבוד בהסתרה מוחלטת של מה שהם עושים, לא היו תיעודים ממחנות ההשמדה, עולם הכי מוסתר שיכול היה להיות.
טוב, צר לי, זה לא פופולרי, אבל עשיו שונא ליעקב, אומרים לנו חז"ל, ובשואה זה התגלה במלוא פרצופו המכוער של עשיו, ולא משנה איך עשיו קוראים לו ותחת איזה דגל הוא הולך, כולם שנאו אותנו, כולם חיכו ידיים בהנאה כשהם ידעו, הם כן ידעו שהגרמנים עושים בשבילם את העבודה. אם על הרוסים אני לא מדבר, אם הרוסים היו יכולים לשחרר את גרמניה וגרורותיה, ולעקוף את מחנות המוות ולהשאיר את היהודים בתוכם, היו עושים את זה. הם היו רחוקים מאושוויץ, מרחק של יומיים נסיעה, וישבו על הגדר במשך 8 חודשים ולא זזו, שבאושוויץ נרצחו יהודים בקצב של 15,000 איש ביום, וזה אחרי שהם שחררו את מיידנק וראו את הגזים בעיניהם. התחינות של האמריקאים והבריטים, תפציצו את הגזים, תפציצו את הרכבות, וההתעקשות בשום אופן לא, כל זה מגיע רק מעם לבדד ישכון, מעשיו שעוד שונא ליעקב. לא נחמד לשמוע את זה, בפרט בימינו, מלכות של חסד, טראמפ, אחרי ריבונות, לא נחמד לשמוע את זה, אבל הקיצוניות מגלה. אני רוצה לומר משהו יותר רלוונטי אלינו. ניצולי השואה דיברו על אדישות, אחרי המלחמה כאבה להם האדישות, כשהם הגיעו לארץ. הרי אחרי המלחמה הם לא העיזו לפתוח את גור ליבם, הם התביישו לדבר, הם פחדו לדבר, אנשים השבזו להם, לא האמינו להם. נוצר מצב כזה שעד משפט אייכמן, ניצול שואה היה קטם. היה אנשים שניסו למחוק את המספר מהיד. האדישות הזאת הרגה אותם עוד יותר. אנחנו לא רוצים לחזור על זה עכשיו. יש ניצולי שואה שחיים בינינו לאורך ימים, יש בארץ, מדובר על בסביבות 180 אלף ניצולים, הם כולם אנשים מבוגרים, חלקם תלמודים, הם סגורים בבתיהם, הם אלה שפוחדים באמת הקבוצת סיכון, שלא יגידו שוב, הסביבה הייתה אדישה לי. מכאן תצא הקריאה, כל מי שמכיר, כל מי שיודע, שכן, שכן מהבניין השני, מישהו מהשכונה, תרים טלפון, תתעניין, גם אם פיקוד העורף מביא לו אוכל, אבל ההתעניינות, לא רואים אנשים כבר חודש וחצי, ההתעניינות, הטלפון, לעמוד במרפסת, לשאול מה שלומך, שלא יגידו זה חוזר על עצמו. למדנו את הלקח, אנחנו לא אדישים.
טוב, תשמע, אנחנו ביום שמצד אחד אין לימודים באף מוסד חינוכי בארץ, לא ישיבות, לא חיידרים, בין הזמנים אמנם, אבל בגלל המצב וקווי המידע והטלפונים של הלמידה בחיידרים ובתי הספר קורסים בזה אחר זה מעומס, כולל הבוקר אני כבר מקבל דיווחים כאלה, ואולי היה נכון להפנות את המאזינים לאיזשהו חומר למידה שמותאם לנוער חרדי, אולי גם למבוגרים, על השואה. כי עושה רושם, ואני ככה משחזר את חיי לאחור, מה אני למדתי בצעירותי על השואה? אין חומר לימודי כזה, לא בחיידרים, לא בתי ספר, אולי אצל הבנות יותר, בטח לא בישיבות, ואנחנו מגיעים בדרך כלל לגיל קצת יותר בוגר, ואז מתחילים לשאול מה זה היה, מה היה שם, לא לכל יוכל יש סבתא שסיפרה, או שרצתה לספר, או שהייתה שם, ואני חושב שמבחינת הזיכרון, של מה שעבר העם היהודי לפני 75-80 שנה, חייבים, אנחנו, ככל שמתרחקים אגב, נוטים לשכוח, נוטים פחות להתעניין. בוא ניתן איזשהו כיוון, איך אפשר קצת היום, ביום הזה, היום, אנחנו, אנשים חרדים, למידה חרדית נקרא לזה, לא שום דבר כמובן תוכן שלא מתאים.
כן, תראה, שלא יאמרו לכבוד עצמי אני דורש, אבל יש כמה פלטפורמות שבהם...
תדרוש גם בכבוד עצמך, אנחנו בלי כבוד עכשיו.
בלי כבוד אז מצא. יש קו טלפון שהוא לא יקרוס, יש קו טלפון שהוא מאוד מאוד ארוך לקבל ים של שיחות, עשרות אלפי שיחות, אנחנו רגילים לזה בתשעת הימים, בתשעה באב יש עשרות אלפי כניסות, אנחנו רגילים לעמוד בעומסים האלה. קו יזכרם עם אלפי אלפי שיעורים בנושא השואה מכל הגוונים, גם סיפורי ניצולים, גם בת מקרו כללי, גם סיפורי משפט אייכמן, גם סיפורי הסלה, קו יזכרם. ברשותך אני יכול גם להגיד מספר.
כן, כן, בוודאי.
כן, 0722-76,000.
בוא נרשום, עוד פעם, 0?
0722-76,000. הקו הזה פעיל כבר...
לא מצאתם מספר עם 6 מיליון? אתם צריכים לצאת המספר. 0722-76,000, ושם מה יש?
ים של חומר מכל הגוונים. זאת אומרת, יש את השיעורים שלי למשל, יש שיעורים של הרב נויגרשל, שזה שיעורים שנותנים את המבט הכללי, להבין את התהליך, להבין את ההיסטוריה. יש המון המון סיפורי ניצולים, חלקם בקולם וחלק מצטטים מספריהם. יש המון תיעודים ממשפט נירנברג, תיעודים ממשפט אייכמן. אפשר לשמוע בהרגלי של הציבור החרדי שהפכנו את הקווי טלפון לסוג של אתרי אינטרנט, אז אפשר לשמוע את כל מה שאתה רוצה, מגוון רחב מאוד, ויש אנשים שצמודים לזה, מתי שהולכים לרחוב עם האוזניות באוזניים ולומדים ומתחברים לעבר שלנו. בפלטפורמה אחרת, למי שנגיש לו, האתר של כנזח קידוש השם, כל מי שיש לו מחשב, גם מאושר ומסונן, זה האתר הכי קשר שיש והכי טהור שיש, יש שם הרבה מידע, ויש שם מאות מאות קליפים שניצולים משלנו, שמספרים בקולם סיפורים ייחודיים של גבורה יהודית, קידוש השם, מסירות נפש, חומר יקר ערך.
חשוב מאוד מאוד מאוד, אני אומר את זה שוב, על הדור הצעיר שלא, לא בעניינים. למה זה אגב?
מה זה?
למה זה באמת?
בשנים שאחרי המלחמה רצו לעשות בבניין, רצו לגונן על הילדים, הניצולי שואה לא דיברו, אמרו, אני מספיק סבלתי, אתם לא צריכים לסבול. רצו גם לחסוך שאלות באמונה כל זמן שזה היה משהו רגשי. היום עברו מספיק שנים, השאלה היא כבר לא עצם מדמם, זה כבר יותר לוגי, אז כבר אפשר לפתוח הכל, והמודעות הולכת וגדלה, וההתעניינות הולכת ומתרחבת, ויש כן למידה, ואם קוראים לי לישיבות בבין הזמנים, לישיבות חסידיות בניטל, אם הקהל מכיר את המושג, קוראים לי קבוע להרצאות בנושא השואה, אם יש יותר ויותר ישיבות וסמינרים עוד יותר שעושים מסעות לפולין, דברים שלא ראינו לפני 5 שנים, זה הולך ומתרחב, ונדמה לי שתוך תקופה זה יהיה נחלת הכלל.
כן, מה, אני מזמין אגב את המאזינים שלנו, הלילה שידרנו כאן שידור חוזר אמנם, אבל לפי התגובות של אנשים שהתרגשו על המסע של צוות כל חי לפולין לפני 1.5 שנים, מסע שתיעדתי אותו לכל אורכו ויצא ממנו יצירה של כ3.5 שעות, כל הצוות של כל חי, פשוט לחוות את מה שחוו שם, אי אפשר, אתה יודע, אפילו לא פרומיל אחוז לחוות, אבל מי שמגיע לשם, חווה את זה אחרת מאשר לקרוא או לראות אפילו סרט או לשמוע הרצאה, אינה דומה ראייה לשמיע.
וחשוב שאנשים יבינו שאנחנו לא רוצים שהם יחוו את זה כדי להזדעזע, כדי בשביל סיוטים, זה בשביל להתרומם, זה בשביל לפתוח את הראש, זה בשביל להסתכל אחרת על החיים, בשביל להבין מה זה גבורה.
אני אומר לך, מהנקודת מבט שלי ולא רק שלי, כל מי שהיה איתי שם, חזרנו אחרת, חזרנו אחרת, זה חרות עד היום, כאילו זה היה אתמול, וזה משנה את החיים. גם אם זה לא משפיע ברגע הראשון, אבל לתהליך שאתה כל פעם זוכר את זה, ו... זה סוג של
אנשים חוזרים ממסע, אומרים לי, הילדים שלי שואלים, אבא, אמא, מה קרה? פתאום אנחנו יושבים על הרצפה, משחקים איתם, פתאום הסוגת שבת נראית אחרת, הקידוש נראה אחרת, הכל מקבל, כל מעשה מונוטוני מקבל מטען, מקבל רגש, מקבל לב.
כן.
אנחנו רוצים כביכול נקמה בחיים.
נכון, נכון מאוד. טוב, אז מי שרוצה לשמוע את החומר הזה שאני תיעדתי, שודר הלילה כאן בכל חי, אפשר לשמוע את זה גם באתר כל חי, יש גם סרט שתיעדנו שם של כשעתיים שאפשר לראות, לצפות, ככה חומר זמין ונגיש וכליל, לא הרצאה כבדה, למרות שגם ההרצאות חשובות כדי להבין מה היה שם, ההרצאות שלך, של הרב נגר, של הרב בן פורט, שיש לו הרצאות מקסימות על נושא השואה בעיניים יהודיות. הרב ישראל גולדווסר, חוקר והיסטוריון של ענייני השואה, נכון? זו ההגדרה?
כן.
חוקר ומרצה על היסטוריה יהודית והשואה. שיהיו בשורות טובות, ושתמיד נזכור שיש מישהו אחד שמנהל את העולם, זה הקדוש ברוך הוא, בכל מצב ובכל מה שקורה לנו, כל מהוראות העולם, גם היום וגם לפני 80 שנה, וגם בגלויות הארוכות שלא נגמרות, ושבעזרת השם יבוא משיח בהקדם. בשורות טובות, יישר כוח על הדברים.
כל
אנחנו רגילים כבר, אני חושב, שבועות ארוכים לפתוח כל מהדורת אקטואליה עם קורונה. הבוקר נראה לי פעם ראשונה ששינינו, התחלנו עם פוליטיקה, עברנו לשואה ועכשיו קורונה. מני גרה שוורץ, בוקר טוב.
בוקר טוב, בשורות טובות.
אמן ואמן. אז בדרך כלל גם אתה עולה כאן לשידור, פוליטיקה, עניינים, פנים חרדים וכו'. אז גם הפעם פנים חרדי, אבל בכובע שלך כיועץ למגזר החרדי במשרד הבריאות, ו... מה מצבנו נכון?
האמת שאני לא מצליח לעקוב אחרי הסיפור הפוליטי בכלל, כן,
נראה לי שאתה עושה עם עצמך חשבון נפש, פעם ראשונה שמתרחש משהו פוליטי, ואין לי מושג מה קורה שם כי אתה עסוק בקורונה. אז ראשית, ככה, אתה יודע, מדי בוקר יש את העדכון של משרד הבריאות על מספר החולים, מונשמים, עניינים, וכל העניינים האלה. בוא ניתן ככה על ההתחלה אולי נתונים של הבוקר, יש לך אותם זמין?
בוא נראה שנייה,
אני יש לי את הטבלה של משרד הבריאות מול העיניים, הנה יש לי את זה. יש סך הכל חיוביים 13,000, רגע אני אנסה להגדיל את הטקסט, הגיע ממש עכשיו מדוברות משרד הבריאות, הנה, 13,883 חיוביים, זאת אומרת גידול, אבל מולם יש 4,353 מחלימים, כלומר פחות מ-10,000 חולים כרגע.
נכון, קצב הגידול של המחלימים עולה...
מה גדול יותר? מה גדול יותר? קצב הגידול של המחלימים או קצב הנדבקים?
אני לא בדקתי נכון לבוקר, אבל בימים האחרונים זה לא היה קביע. היה כבר יום אחד שקצב הגידול של המחלימים יותר גבוה, אבל אחר מכן למחרת... קצב החולים, אנחנו עדיין לא, אנחנו עדיין בשלב ההאטה, מה שנקרא, אנחנו עדיין לא בשלב הירידה בצורה מובהקת, אבל זה נראה שאנחנו מתקרבים מאוד לשם, אבל בלבד צריך להתפלל מאוד שההקלות שהחלו בתחילת השבוע הנוכחי לא יביאו לנו חלילה וחס בסוף השבוע הזה או בשבוע הבא עלייה, קפיצה חזקה במספר החולים. זה חשש גדול מאוד, כי זה מובן גם שזה עלול לקרות, כיוון שאין ספק שהקלות האלה הביאו ללא ספק בקצוות איזה שהן הפרות או אי שמירה על ההוראות כפי שהיו קודם לכן. רק צריך להתפלל שברמת המודעות של הציבור, אכן לפחות גם במקומות האלה שיש הפרות, אז אנשים נזרים ולא...
כן, אז הנה, מהנתונים
שמסע... למשל לא עוברים את השני מטר.
כן, ברור, אבל חוזר שנייה לנתונים, אז מהנתונים שאני ככה תוך כדי מנסה ללמוד, אז יש ירידה של מאתמול להיום של 2%, כן, ירידה של 1.5% במספר החולים במצב קשה, ירידה של 5.5% במספר המונשמים, אבל יש עלייה של 3.5% במספר הנפטרים, 181 נפטרים עד כה במדינת ישראל מהקורונה. תגיד, כשאנחנו מדברים על האזורים החרדים, היה סגר שאתמול הוסרו ההגבלות, יש מקומות שאתם במשרד הבריאות מזהים תחלואה גבוהה יותר ממקומות אחרים?
בריכוזים החרדים זה עובד ככה, תראה, אנחנו מדברים על כך שברמה הארצית בישראל אנחנו נמצאים בהתעה לפני הירידה, בריכוזים החרדים אנחנו נמצאים בשני שלבים שונים. בוא נדבר קודם כל על בני ברק וירושלים, שתי הערים שהיו עד עכשיו מה שנקרא בכותרות במשך מספר שבועות, אז שם אנחנו עדיין לפני ההתעה, אבל אנחנו בהחלט בהשתלטות על קצב ההתפשטות, כלומר קצב ההתפשטות נמצא בלימה בירידה.
בגידול.
בלימה בגידול, אפילו ירידה, אפילו ירידה בבני ברק לצורך העניין, אתמול היה 6.7% של גידול, זה מספרים נמוכים מאוד, זה מספרים שמשתווים אפילו לריכוזים אחרים בארץ, כלומר...
וגם שיש גידול של 6% בבני ברק, רוב החולים כבר יצאו, או רובם הגדול יצא מבני ברק, אז כך שגם אם נתייחס באופן יחסי לאלה שנשארו בבני ברק, המספר הרבה יותר קטן אולי.
גם החולים יוצאים. גם החולים יוצאים, גם מספר החולים שמתווסף הולך וקטן, גם צריך לזכור נתון משמעותי מאוד בבני ברק, רוב החולים שמתווספים הם צעירים וילדים, וברוך השם כשמדובר בילדים בצעירים מתחת גיל 20, אז רובם עוברים את זה אפילו ללא תסמינים, חלק רק אפילו עם מעט חום, כך שמבחינת בני ברק אפשר בהחלט מה שנקרא להירגע, לנשום עמוק ולהבין, למרות שאירוע עדיין בימים הקרובים שמספר החולים בבני ברק בעלייה, 2400 ויגיע ל-2500 וגם ל-2600, אבל אפשר להתחיל כן לנשום לרווחה, למרות שהמספר החולים עולה, בגלל שכאמור קצב ההתפשטות בירידה. איפה זה כן מדאיג, איפה זה בעלייה, יש מספר ערים חרדיות שהקצב הוא בעלייה, בעיקר בביתר ובבית שמש. שם אנחנו רואים בשלוש הימים האחרונים, זה כבר 4 ימים האחרונים, כל הזמן עלייה באחוזים של ההתפשטות, כלומר חולים חדשים שמתווספים, ולא מתווסף אחד, שניים או שלושה, כמו...
יש לך הסבר למה דווקא במקומות האלה, מה קרה שם, מה קורה בבית שמש, מה קורה בביתה?
פחות נשמרו, אין לזה הסבר
אחר. אני כן מנסה לעשות הבדל בין הערים, ועשה את זה בזהירות הנדרשת. אני גר בבית שמש, בית שמש מרווחת עם שכונות שממש מופרדות זו מזו מבחינת מרחקים ביניהם, ויש אזורים שאם יבדקו את השכונות עצמן, יגלו אחוזי חולי יותר מאשר בשכונות אחרות.
עושים את זה, יש פילוח פנימי גם בתוך בית שמש, ורואים
את הפער
בין רמה א'
לבין קריה למשל. כן, אבל ביתר עילית, אבל אני אומר את זה לטובתה של העירייה בביתר, ואולי ההפך בבית שמש. בביתר העירייה עושה המון מאמצים בהסברה, בהכל. והציבור ממושמע, אז אני לא מצליח להבין למה דווקא ביתר יש לה את הגידול שלה.
א', יש בשוליים בביתר, אני מקבל כל הזמן מידע על הפרות שיש כן בשוליים, וצריך להבין שרפעמים רוצים להעלים עין מכל מיני דברים, אבל ברגע שזה חורג מעט, ויש התקבצויות של עשרות אנשים, שהתקבצויות רציפות שממשיכות, ההתקבצויות האלה מעבירות את הנגיף, ואז מספיק שבשוליים האלה, בכל יום מתווספים עוד 10 חולים, ומחרת עוד 12, ואחרי יום עוד 14, ואחרי זה עוד יום עוד 16, וזה קצב הגידול, כי מקדם ההדבקה פה בסיפור הזה של הנגיף, זה הסיפור המרכזי של הקורונה. אדם אחד מדביק בין 3 ל-6 נוספים לפני שהוא יודע שהוא נדבק. הרי הוא לא יודע בחמישה ימים הראשונים, הוא לא יודע בכלל שהוא נדבק, הוא ממשיך להרגיש טוב, הוא לא חושד בכלום, הוא ממשיך להסתובב, מבחינתו להמשיך להתפלל, או ללכת למקווה, אפילו בלי לשמור על הכללים, זה הדבר הכי חשוב, וממשיכים להתקבץ עשרות אנשים בכל מיני מקומות שחושבים שלא יודעים, ואותם עשרות אנשים, הם מרגישים טוב, הם לא יודעים שחלק מהם יש להם את הנגיף, והם ממשיכים להסתובב בעוד מקום.
חייבים לסיים, ואני אומר משפט אחרון, שמצד שני, דיברנו על ביתר ובית שמש, אבל מצד שני, תעודת כבוד לכל הריכוזים החרדים האחרים, ש... נלחמים על החיים כפשוטו כדי שהנגיף לא ימשיך להתפשט.
נכון, אפשר לראות, למשל, אני אתן לך את הדוגמה, כן, אחרי
ממש שבעה, בקצרה.
מאוד חשוב, בין מודיעין אלית לבית אבלית. במודיעין אלית יש מ-14,000 נפש יותר מאשר בית אבלית. זה מדבר ב-60,000 מול 74,000. ולמרות זאת, אתה רואה במודיעין אלית שהגידול הוא נמוך יותר. כלומר, אנחנו מדברים על אותו זמן, על אותו יחס של אנשים. אתה רואה ששם, במודיעין אלית, יש מרים יותר מאשר בבית אבלית. אני מדבר על הקצוות.
טוב, מני גר השוואר, שיהיו בשרות טובות, תודה, תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. הרב אפרים הולצברג, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איש ירושלים, אתה זוכה להגיע לכותל? מהיחידים שמגיעים לכותל?
לצערי לא, כי הרב נמת אמר להתפלל בבית, אבל יש הרבה יהודים קדיפים שעושים את זה.
טוב, שיתפללו כולם. כן, ממש בקצרה, הייתי מעריך איתך, מרחיב איתך, אבל 3 דקות לחדשות.
כן, אז רציתי רק לספר משהו אקטואלי. יד ושם מוציא ספר על אבי זיכרונו לברכה, שנקרא סיר גדול של שוקולד, וראו את זה, איזה סרט וספר שעשה, תראה את זה תיר צפלג, על סיפור, אני אספר את זה ב3 דקות, בגטו ורשה, שהיו כבר מאות מתים מרב, מוטלים ברחובות, אבי זיכרונו לברכה, שמחה אולצברג, היה בחור ילד צעיר, הוא עבד בצד השני, והוא הבריח בסרבל עבודה שלו קילו שוקולד לבישול, והביא את זה לאמא שלו. והוא חשב שהיא ואבא שלו ואמא שלו יאכלו את זה שבוע, ויהיה להם קלוריות לשרוד עוד שבוע בתנאי הרב לפני חיסול מרד גטוב עכשיו. אז להפתעתו אמא שלו אמרה לו, היא לקחה גרזן וחתכה את הרגל של השולחן, היה שולחן עץ עם רגליים עבות, ובשלה סיר גדול, לקחה את אחרי שהמים רתחו בסיר של המים, היא הכניסה את הקילו שוקולד לבישול, ואמרה לו, יחיל שמחה, לך תביא את כל הילדים הרעבים מהבניין, וכל ילד מזה רב קיבל כוס של שוקו, וכמה חודשים אחרי זה היא נלקחה לטרבלינקה ובעלה, להשמדה, אבל... יד ושם עשה ספר מאוד יפה לילדים, להנחיל את השואה לילדים בצורה של סיפור יפה אנושי. וכם אמר לי, זה אדמור גדול שזה ממש, אפילו על אדמורים לא מספרים ככה, שבתנאים של מוות ברב לבוא לחלק את האוכל האחרון עם ילדים רעבים. אז מי שרוצה לראות אפשר... באתר של יד ושם, סיר גדול של שוקולד, סיפור יפה על השואה.
כן, סיר, איזה שמות אתם מוצאים.
סיר גדול של שוקולד, סיפור...
כן, לא, כלומר, אני חושב שכבר את כל השמות האפשריים מצאו לספרי השואה, אז מצאו שם ככה קצת מוזר, אבל בסדר. הרב אפרים הולצברג... כן, לא, הבנתי את המסר של הספר, אבל אני אומר, מחפשים את השמות המקוריים, אז הנה. הנה שם מקורי לספר אפרים הולצברג, שיהיה בשורות טובות. אמן, 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 מחכים לזה, מחכים לזה בכל רגע שיבוא. בשורות טובות, תודה, תודה. לפני סיום, קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב,
סוריה הלילה,
כן, בקצרה.
סוריה לפי ייחוסים שוב לישראל, שוב תקיפה בשדה התעופה תיפור, ושוב המטרה המרכזית של ישראל, גם לפי הפרסומים וגם לא לפי הפרסומים, כל הזמן הייתה ועודנה להרחיק את האיראנים. הם מנסים למרות הקורונה להמשיך ולהעביר את הציוד המתקדם שלהם לייצור הטילים המדויקים, זה באשר בסוריה. גם בתחומי יהודה ושומרון, אמש סיכול מפיגוע מוצלח של חיילי צהל, ראו שהם הולכים לידות בקבוקי תבירה על הנושאים ושווים בכבישים הללו, ברוך השם מסתיים ללא נפגעים. הבוקר הזה, כמו ששאלת אותי שלשום על שדרות, הבוקר הזה אנחנו הולכים לבדוק איך נערך צהל למול עזה.
כן, למרות ששקט, ברוך השם.
כן, אתמול היו כמה וכמה בלונים.
שכחנו שיש זירה כזו שנקראת עזה, גבול הרצועה וכו'. כן.
נכון.
שיהיו בשורות טובות, קובי פינקלר, שמור על עצמך שמה. תודה, תודה. אנחנו כמעט חותמים, וככה מאזינים שואלים מה המספר כדי לשמוע את בקו של קו ההרצאות בענייני השואה, אז בואו נזכיר לכם את המספר, כפי שנתנו מקודם הרב ישראל גולדווסר, חוקר השואה, 072-2-70-6000. 072-2-70-6000, אפשר לשמוע שם ההרצאות מקסימות על השואה, כמה שאפשר להגיד מקסים, אבל ההרצאות עצמן מקסימות. עוד משהו אחד קטן, ארגון הילד השחר הקים פרויקט של חברותות בין אנשים קשישים שלא יכולים לצאת לא רק מהבית אלא גם מהחדר או בבתי אבות, ממש ספונים בחדרם, ומי שרוצה ממש לעשות חסד גדול עם אותם קשישים בבתים ובבתי אבות, ללמוד איתם בחברותה בטלפון, חייגו ל-1-800-202-502, 1-800-202-502. חתמנו את מהדורת הבוקר להבוקר, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיינו רק בשרות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע כאן בעזרת השם, מחר בדקה לשמונה, יום טוב, בוקר טוב.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. היום יום הזיכרון.